הבנתי, כי יש לנו גם את חתן.
מי החתן? אה, מזל טוב, יופי. תראו גמור. יופי. אוקיי. זו תקופה שאהובה על מי שמסדר קידושים, כי יודע שלא יהיה לו חופות לשלושה שבועות. אבל בכל זאת יש דברים אחרים שצריך לעסוק בהם, וזה הנושא של השיעור.
למה אפשר
בעל הבית אפשר להוציא? אוקיי. אוקיי רבותיי, כמובן שלא צריך להדגיש, כל מה שנגיד הערב זה לעניין נשמת נתן בן הרס, זיכרונו לברכה, והייתי רוצה מיד להתחיל בדבריו הוא. אני זכיתי את החברותא של נתן לתקופה מסוימת, ואני זוכר בין השאר שאחד הנושאים שמאוד היו קרובים לליבו, עד כדי כך שהוא כתב על הנושא, תכף נגיד לכם מתי הוא כתב על הנושא, רק שתבינו איזה עולם פרימיטיבי פעם היינו גרים בו, היה נושא של התפילה. הוא הרגיש, ואני חושב בצדק רב, שרוב מי שמתפלל בעצם אין לו שום חוויה דתית, חוץ מדבר אחד, אחרי התפילה הוא מרגיש טוב שהוא כבר התפלל. יש לו הגשה כזאת של הקלה, הנה כבר התפללתי. אבל עצם התפילה כשלעצמה הוא דבר מעצבן ומעיק, והוא החליט קצרים להקדיש הרבה זמן לנושא. אני זוכר שפעם אחד הוא אמר, הוא לא יכול להיות ביום ראשון, הוא צריך לכתוב מאמר. אז זה היה בשנות ה-90, היו כמה מחשבים ניידים, אבל לא הרבה, אז כדי לכתוב מאמר, עוד שאתה הולך הביתה למחשב שנמצא על השולחן, אתה כותב שם, אז הוא לקח יום כדי לכתוב מאמר. אני לא יודע אם זה היה המאמר הזה שאני הולך לצטט ממנו כרגע, אבל אין ספק שזה עולם אחר ממש. במאמר הזה, שעל פי מה שאני זוכר, זה היה אמור להיות ביאור שלם לסידור, הוא אמר את המילים הבאות. ראשית עבודתי על ביאור נון א', כמובן ראשי תיבות שלו, הייתה בחורף תשנון ו', אז גיליתי שלחבריי אין יותר ידע ממני בנושא פשט התפילה. פירושי פה בא לענות על הצורך הקיים לדעתי בהבנת פשט התפילה. התפילה היא לדעתי בראש ובראשונה תמליל של שיחי עם אלוהים, ומהמשתמע מזה שהדברים הנעימים בתפילה אמורים להיות קרובים להבנתי ולבטא רגשותיי. אני מתחיל בציטטה הזאת לא רק בגלל שזה שיעור לזכרו, אלא בגלל שאני חושב שזה באמת הקדמה יפה לנושא שאני רציתי לדבר עליו הערב, וזה ויכוח שחלקכם בוודאי מכירים אותו, ואם אתם לא מכירים אותו, אז תכירו אותו בשבועות הקרובים, הוויכוח המפורסם מאוד על תפילת תחן בתשעה באב. מהי הוויכוח המפורסם? תעשה את התפוחה כאילו אתה מכיר. אתה אומר מפורסם, זה יפה. תענית מזכיר שבתשעה באב, כמו כל יום מיוחד בשנה, צריך להזכיר את מעין המאורה. דהיינו בתפילת 18, צריך להזכיר משהו שקשור לאותו יום. אז מה אנחנו עושים בראש חודש? יעלה ויבוא. בשבת בכלל כל תפילת העמידה משתנה וכן בחגים. אז בתשעה באב אומרים מעין המאורה. והירושלמי מזכיר פה איזושהי תפילה שמאוד מאוד דומה לתפילת נחם שיש לנו בסידורים. לכם השם אלוקינו ברחמך הרבים וחסדיך הנאמנים עלינו ועל כל ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל העיר האבלה ההרוסה השוממה הנתונה ביד זרים הרמוסה בכף עריצים ויבלעו על הגיונות ויחלו עבדי תפילים וכו'. היום הנוסח שנמצא בסידורים, לפחות נוסח אשכנז ונוסח ספרד כפי שאני הבאתי פה בדף, היא מאוד דומה אחת לשני, ובעצם הוויכוח המפורסם על נחם היא בגלל המילים הבאות. בין השאר בתפילת נחם, שהספרדים אומרים בתשעה באב, והאשכנזים אומרים אותם רק מתי? במנחה, אנחנו אומרים את המילים הבאות. נחם השם אלוקינו דברי ציון ודברי ירושלים. ואת העיר האבלה והחריבה והבזויה והשוממה. מה זה הדברים האלו? עיר אבלה, חריבה, בזויה ושוממה? התפילה מסבירה. אבלה מבליבניה, חריבה ממעונותיה, הבזויה מכבודה והשוממה מעין יושב. ונוסח הספרדים, מבליבניה היא יושבת וראשה חפוי וכו' וכו'. שוב, התפילה הזאת בעצם מקורה בירושלמי, קצת עברה גלגולים, זה מה שמופיע בסידורים. מה הבעיה בתפילה כפי שאנחנו אומרים אותה היום? עובדתית, לא נכון. אנחנו בירושלים בארץ, אז לכן קשה מאוד להגיד שהיא שוממה מעין יושב. עוד יותר קשה להגיד שהיא אבילה מבלי בניה. הרי יכול מאוד להיות שאתה עומד בכותל המערבי, או בירושלים, ואתה אומר את תפילת נחם, אז איך אתה יכול להגיד בירושלים אבילה מבלי בניה, ואני פה? זה בעצם עורר את הוויכוח המפורסם שאנחנו הולכים הערב להציג אותה על תפילת נחם. הנוסח הזה, שאין ספק שהיא נוסח שקשה מאוד להגיד אותה לפחות אחרי מלחמת ששת הימים, ואולי גם לפני מלחמת ששת הימים, שבה ישבנו בירושלים, לא בחולה, אבל גם אז אני חושב שהיה קשה להגיד השמימה מהם יושב. רציתי להגיד שם משהו, מה מלחמת?
לשאול, מה ההבדל בין תפילה שמתחילה בנחם לבין תפילה שמתחילה ברחם?
הבחנה מעניינת, אני חשבתי על זה בין השאר, באמת רחם ונחם היא באמת שני ביטויים די דומים, שהאמת היא שמשתנה ביניהם. לדוגמה, אבל אמור להגיד לא רחם השם אלוקינו בברכת המזון, אלא נחם. אז אולי הם ביטויים דומים בלשון המקרא, אני לא יודע, אבל כנראה שהם הפכים אחד מהשני, כי כן משתנה שני הדברים. בכל אופן, בוא נראה את המקור שבעצם מעורר את הוויכוח, וזה גמרא מפורסמת במסכת יומא, דף ס"ט עמוד ב'. למה נקראו שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. הגמרא אומרת שלא רק מפלגת ש"ס החזירה עטרה ליושנה, אלא גם אנשי כנסת הגדולה. למה? בוא נראה למה. עתה משה, בא משה ואמר, הקל הגדול הגיבור והנורא. בספר דברים. עתה ימריהו ואמר, נכרועים, מקרקין, בהיכלו, עיין אורותיו, לא אמר נורא. אז בזמן משה רבינו, הקדוש ברוך הוא היה הקל הגדול הגיבור והנורא, כי הוא היה במדבר ונתן לעם ישראל את כל מה שהוא רצה, הקל הגדול הגיבור והנורא. בתקופת ירמיהו כבר היה חורבן בית המקדש, אז ירמיהו אמר, הוא באמת הקל הגדול הגיבור, אבל כבר לא נורא, מכיוון שבית המקדש חרב. אז דניאל ואמר, נוכחים משתעבים בבניה, היה גבורותיו, לא אמר גיבור, וכולי וכולי וכולי, למרוצת הדורות אתם רואים פה, שאנשים גדולים, נביאים וכדומה, מורידים מהקל הגדול שנאמרה בתורה, מכיוון שזה כבר לא נכון, לדעתם. עד שבאו אנשי כנסת ואמרו כך, עד הרבה, זוהי גבורתו, גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים ברשעים. איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא יש לו גבורה? כי הוא בעצם לוקח צד אחורה ונותן לרשעים לעשות מה שהם רוצים. ויהי אלו נדורותיו שאם עליהם מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? הנה, בלי שהקדוש ברוך הוא הרשה את הדבר הזה, זה לא היה קורה. על כן, די בטוח שזה בגלל נוראותיו וגבורותיו, ולכן הם קיימו את הנוסח של משה רבינו, אמרו שמשה רבינו צדק אז וצודק היום, שוב, בפרשנות שלהם, מאוד חשוב להגיד בפרשנות שלהם, ולכן, מה יש לנו היום בתפילת 18 שלנו? הקל הגדול, הגיבור והנורא. זה מה שיש, ולכן הם נקראו אנשי כנסת הגדולה. ואז הגמרא שואלת, רבנן, איך יבידן האחי, והקריד את הקנטה דקטינה על משה, אמר רבי לזר, מתוך שידין והקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא חיזבו פה. אז הגמרא שואלת, אם באמת כל מה שאתה אומר זה נכון, פרשנות של ירמיהו לעומת פרשנות אנשי כנסת הגדולה, עם כל הכבוד לירמיהו ודניאל, משה רבינו אומר את התורה מפי הגבורה, והם משנים אותה? יש פסוק בתורה, לא מסתדר לי, אז אני פשוט לא אומר אותה, לא מלמד אותה, ובעצם אומר שזה כבר לא נכון, זה תורת משה. זה לא איזה פסוק בנביא, זה באמת מה התורה. אתה כמורה שרואה, איך הם שינו? אז פסוק. זה פסוק בתורה, אלא מה? אתה לא יכול להגיד את זה, שמתוך שיודעים שהקדוש ברוך הוא חיפה, לפיכך לא כזבו פה. מה שאנחנו רואים בגמרה הזו, זה בעצם נתח אדיר, בין מה שאני מרגיש, לבין מה שאני אמור להגיד, או אפילו להאמין. אני מרגיש כרגע שהקדוש ברוך הוא לא נורא, ואין בו גבורות. למה? המקדש חרב, וגם עם ישראל לא עלינו, משתעבד בידי אומות אחרות. מצד שני, אני רואה פסוק בתורה, ואני אמור להאמין שהפסוק בתורה הוא אמיתי, הוא נכון. זה שכרגע זה לא מסתדר לי, אז אני אולי אכניס פה פרשנות שכן תסתדר לי. אבל תכלס, אני אמור להאמין במה שכתוב בתורה. המתח הזה בין מה שכתוב לבין מה שאני מרגיש, הוא מאוד יפה, אני חושב, מיוצג פה בגמרא. מצד אחד, אני לא יכול להגיד דבר לא אמיתי לפני בורא עולם, אני לא מרגיש שהוא הקל הגדול הגיבור והנורא, אבל מצד שני זה כתוב בתורה. בואו ניקח את זה רמה אחת מתחת, כבר לא כתוב בתורה, זה לא ספר דברים, אלא כתוב בירושלמי, מבחינתנו כתוב בסידור. וכידוע לכולם, אין דבר יותר קדוש מהסידור. מי שנוגע בסידור, איך הוא נקרא? לא תגידו. בשנת 2011, במדינת ישראל המתחדשת, איך נקרא בן אדם שמציע שינוי דתי כלשהו? או רפורמי, או נאו. זה הביטויים החדשים שיש לנו היום. אז, בוא נראה. אז כנראה לפני מלחמת ששת הימים, מה? כן, באפרת זה באמת נאמר יותר. אפרת, עיתונאים מסוימים של ג'אנרים מסוימים של הציונות הדתית, הביטויים האם עולים הרבה. אני דיברתי עם הרב שרלו היום, הוא אמר לי שהוא מרגיש שהוא שניהם, הוא גם נאו-רפורמי והוא גם שמאלני, כאילו הוא בכלל תרתי לריאותה. אז אין מה לעשות, הרב שרלו אמר, אני כבר נושא עבור. אבל בכל זאת, אם אתה ימני נגיד, ואתה מציע שינוי בתפילה, אז אתה רק נאו-רפורמי. אוקיי. ויהי היום ובאה מלחמת ששת הימים, והמתח שראינו בגמרא ביומה לגבי פסוק בתורה, עכשיו מתעורר לא לגבי פסוק בתורה, אלא רמה אחת מתחת לגבי הסידור. הרפורמים הקדמוניים, כן, מ-1919, הם באמת באו ועשו כל מיני שינויים לסידור. עכשיו באו שני גדולי ישראל, במקרה שניהם ספרדים, ואני לא חושב שזה במקרה, כי כידוע העולם הספרדי הוא הרבה יותר ליברלי מהעולם האשכנזי. הרב עובדיה יוסף והרב חיים דוד הלוי, הרב עובדיה יוסף ייבדל לחיים אומר, אחרי מלחמת ששת הימים שואלים אותו, הלא, האם לא הגיעה השעה לשנות את הנוסח שבתפילת נחם הנאמרת בתשעה באב? ובמיוחד מה שאומרים על ירושלים, העיר החריבה, בזויה והאבלה והשממה, שאינה תואמת המציאות כיום. כי לשמחתנו עלינו רואות שירושלים הולכת ומתפתחת בקצב מהיר, והולכת ונבנית ומתיישבת עם בניה, בוניה לאלפים ולרבבות ישראל, כן ירבו. הרב חיים דוד הלוי, זיכרונו לברכה, רבה הראשי של, מי שיודע, תל אביב, מחבר מקור חיים, שזה בעצם השוט שלו, ואחר כך, רשות שלו עושה לחרב, אבל יש לו ספר מקור חיים, שאחר כך הוא בעצם ספר פירוש על הקיצור שולחן ערוך עם הפסיקות הספרדיות. אדם נפלא כשלעצמו, מישהו זוכר בישיבת הרב שלמה לוי, זה היה חמיץ, הרב חיים דוד הלוי. הוא כותב בצורה מאוד דומה, למרות ששני אנשים האלו מגיעים למסקנות טיפה הפוכות, אפילו הפוכות מאוד. הרגשתי בתשעה באב הראשון אחרי מלחמת ששת הימים שאינני יכול לומר בתפילתי דברים אלו שהם מבחינת עובר שקרים לפני השם. לא זו בלבד שכל שנה כולה בייחוד בימי חג המועד, כולל ה' בכ"ח באייר, שוקקת ירושלים המון חוגג, אלא אפילו בתשעה באב, יום האבל הלאומי, כאשר באים המוני בית ישראל אל הכותל המערבי, מותפים באבלם על קורבן הבית, גם אז מוגשת פינה מסוימת בליבי. אליה לא יכול לחתור האבל, כי זו פינה של שמחה שרצית תמיכת גאולתנו. במילים אחרות שניהם אומרים אותו דבר. הנה בא רמיהו הנביא ואומר, אני לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא נורא כבר, כי זה לא נכון לדעתי. ובא דניאל ואומר, לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא מלא גבורות. אז בא הרב חיים דוד דבר ועובדיה יוסף, מורידים רמה, לא בפסוקים בתורה, אלא לרמת הסידור, ואומרים, כתוב בסידור אבילה מבלי בניה, וזה לא נכון. שמימה במיני יושב, וזה לא נכון, איך אנחנו יכולים להגיד את המשפטים האלה? הבדל בין הרב חיים דוד הרלי, רב חיים דוד הלוי לרב עובדיה יוסף זה הבדל של מה? אם תסתכלו בתשובה, תראו הבדל מעניין. את הרב עובדיה יוסף שואלים את השאלה, ואז הוא עונה. זה לא מפריע לו, שואלים אותו. הרב חיים דוד הלוי אומר בעצמו, לא שאלו אותי, אני מרגיש שאני דובר שקרים בפני הקדוש ברוך הוא. מה הפתרון לפני שאתם מוכרים את הדף? בואו נשנה את הנוסח. אבל כמו שאמרנו לפני כן, אם נשנה את הנוסח, מה יקרה? יקראו לנו כל מיני נאו. אז צריך לחפש תקדים. האם היה תקדים שבה גדולי ישראל שלא חשודים על נאו רפורמיות הציעו לשנות את מה שכתוב בסידור שלנו על פי המציאות? אם תהפכו את הדף, אני ציטטתי פה בבן אדם כמה שידוע לי איננו נאו רפורמי, הבך. הבך הוא היה קצת נאו רפורמי כי הוא כתב את הבית חדש, שזה בעצם הפירוש ההפוך לטור לעומת הבית יוסף, כן, בית יוסף, אז הבית החדש, כאילו הפירוש שלי הוא חדש ויותר טוב. הוא לא הסכים על בית יוסף עם הרבה דברים. אז הבית החדש, רב יואל סירקיס, כותב כך, לגבי תפילת נעילה. כידוע שהאשכנזים בתפילת נעילה אנחנו אומרים סליחות, ובין השאר אנחנו אומרים היום, כבר שכחתי את הנוסח, היום פנה, השמש יבוא ויפנה, נבוא שעריך. דהיינו, היום הולך להתחלף, השמש עומדת לשקוע, וכו'. מה קורה כאשר אתה נמצא בחוץ לארץ? ואין לך לחץ של ברכת כהנים, כי האשכנזים עשו דבר מאוד מעניין, שאני אומר לתומי, אני מכיר את כל הטעמים, אני לא מבין איך עשו את זה. הם לא עולים לדוכן חוץ מ... ידעת את זה?
לא.
כתוב בתורה שהכהנים אמורים לברך את עם ישראל כל יום. לא כתוב שצריך לברך אותם פעם בין, כל יום. לא יודע לה, כל מיני סיבות שאני לא מבין, החליטו שבחוץ לארץ רק מברכים בחגים ורק במוסף. כן?
אין שמחה בחוץ.
כל מיני סיבות, אין שמחה וכולי. לכן זה טקס שלם, בגלל שזה רק פעם בין. בכל אופן...
גם כאלה חיות עוד כנראה, לא? לא. כל עוד שרון נמצא בחוץ לארץ בחגים.
הכהנים עובדים קשה.
בחגים, אז אתה...
כי זה באמת טקס, זה טקס טקס.
אתה נמצא את זה
חצי שעה. נרצת כהנים זה 20 דקות, זה לא...
עם הידיים...
כן, זה טקס שלם.
זה מתקדר טוב מאוד כל השנה.
כן. בכל אופן...
גם הלוויים עסוקים פחות.
כן. נכון. נו, אז יואל סירקיס באמת חי בחוץ לארץ. מישהו מכיר את חוץ לארץ בתפילת נעילה יודע שלא עולים לדוכן. אז אם לא עולים לדוכן, אין לחץ לגמור לפני השקיעה, כי בעצם לא צריך לחשור שהכהנים יעלים לדוכן אחרי השקיעה. אז לכן אפשר להאריך בתפילת נעילה כמה שאתה רוצה. מתווסד איזשהו עובדה קטנה, בחוץ לארץ הזמן שנקרא בין השמשות, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, מבחינתנו, בין הזמן שהשמש שוקעת לבין הזמן שאפשר לאכול, הוא זמן די ארוך. אנחנו מאוד קרובים קו המשווה, תודה. ולכן, ככל שאתה קרוב יותר, אז בין השמשות באמת קצר יותר. אז אם אתה לדוגמה בעולם המערבי, נגיד ארצות הברית, קנדה, זה לפחות זמן של 40 דקות או משהו בסגנון. אז יש לך חתיכת זמן, אז חזנים מעריכים בנעילה. אז הביאו סירקיס נמצא בחוץ לארץ, לא עולים לדוכן, מערכים בנעילה, מתי מגיעים למילים היום יפנה השמש יבוא ויפנה, דהיינו היום הולך, השמש הולך לשקוע, אחרי זה, אחרי שכבר נמצא חושך בחוץ. למה? כי אין את הלחץ הזה של לגמור לפני השקיעה, לכן אומר הבא, החכם עיניו בראשו. ובעת בסליחות ובפסוקים ולקצר בניגונים, כדי להתחיל תפילת נעילה בעונתה. ועוד, לא רק שצריך לה בזמן, שהפיוט בנעילה מורה על כך, שאומר תרם יבוא השמש, היום יפנה השמש יבוא ויפנה כי פנה יום. אתה אומר כן בלילה, כשכבר עבר היום, בקשתו פלפטר ומחזה כשקרה. ואומרו דברים שאינו כן לפני המקום ברוך הוא. ככה מציע גם המגן אברהם, והשאר הציון על המשנה ברורה. אז בואו נראה פה המשנה ברורה של ודאי, ודאי לא היה ציוני. הבך, המגן אברהם, כולם אומרים, אם אתה אומר דבר כזה, מחזה כשקרה. בא המגן אברהם והשאר הציון ומציעים, תשמעו היטב, מה לעשות? תשנה. במקום להגיד היום יפנה, תגיד היום פנה, שינוי קטן. דהיינו, בא המגן אברהם ואומר, אני יכול להיות דתי, וגם לשנות את מה שכתוב בסידור. הסידור זה לא תורה מסיני, אפשר לשנות טיפה מה שכתוב שם. כך גם מציע המשנה ברורה שכידוע בדרך כלל מעמיס עלינו חומרות, במקרה הזה בשער הציר, יאמר היום פנה, השמש בא ופנה, בלי שום בעיה. אז יש לנו את התקדים הזה של תפילת נעילה.
בשבעה היינו משנים, היינו אומרים, לפי רב יחנשן שלדעתי במסורת הגר"א, מידת הרחמים עלינו נגלגלה, לפני כן, אז יש, המקור הזה עלינו נגלגלה, אלא עלינו התגלגלי, משנים לעלינו נגלגלה, ואת כל החרוז משנים כדי שזה יתאים.
זה בגלל סיבה אחרת של הגשמה וכל מיני יצירה למלאכים.
כן, זה גם שינוי של...
כן, כן.
שינוי של
תפילה. בוודאי, לא שמתי את זה פה, כי זה באמת שנוי במחלוקת, האם לשנות את מידת הרחמים עלינו התגלגלי. אני בכלל לא שמתי פה את הוויכוח על מכניסי רחמים, כי זה שיר כל כך יפה ש... להגיד, לא להגיד את זה, זה באמת...
ועוד שינוי, זה לא מקור, זה הרב גורן, הוא שינה אחרי נחיתת אדם הראשון על הירח, הוא שינה את נוסח של קידוש לבנה. הוא לא אמר, כלומר אי אפשר להגיד כשם שאני רוקד כנגדך ואני יכול לנגוע בך. אז הוא שינה את זה לבני נוגע בך. לא מכיר מישהו שקורא את אומר ככה,
אבל... אני לא מכיר אף אחד שאומר ככה,
זה לא. אתה אומר קידוש לבנה, אתה לא יכול לגעת בנו.
זה מה שהרב, בזמן שאתה אומר את זה, אתה לא יכול לגעת. דיינו, ניר אמסטרונג, אם הוא היה אומר קידוש לבנה, הוא לא יכול להגיד את המשפט הזה. טוב, בכל אופן תראו שזה לא התקדים. כן, נכון. השולחן ערוך באמת אומר שלגבי תעניות... השולחן ערוך אומר לגבי תעניות בערך אותו דבר. אתה, למה אנחנו אומרים ענינו רק במנחה? כי יכול מאוד להיות שתשבור את הצום, תהיה חולה, כאב ראש, לא יודע, תתמוטט, תתעלף, מה שלא יהיה, לכן אומר השולחן ערוך בצומות, רק תגיד ענינו במנחה, כי אז כבר יש סיכוי סביר שתגמור את הצום. אם לא, שוב, מה הבעיה? אני מצטט, שם היוחזנו בולמוס, ונמצא שקרן בתפילתו. אז אנחנו לא רוצים להיות שקרנים בתפילתנו, אז יכול להיות שבתפילת נעילה נשנה את הנוסח, ונדלג על ענינו בבוקר בשחרית. אז מה קורה לגבי נחם? נחם זה בכלל לא ברכה, זה תוספת לברכה. זה לא מוזכר בבבלי, זה רק בירוש. בסידור, כמו שראיתם, זה אפילו לא בנוסח של הירושלמי, זה השתנה קצת. אז יש לנו בעיה עם המילים שם, כי פשוט הן אינם נכונות. מה אנחנו עושים? הבאתי פה את ארבע הדעות העיקריות לנושא, כדי שתדעו שיש בעניין הזה דעות שונות. אז כפי שעמיחי אמר לגבי הרב גורן, לגבי קידוש לבנה, הוא באמת מהר, אבל מהר יפה, גם לשנות את נחם. והוא אמר, כך צריך להגיד, נחם השם אלוקינו תבילי ציון ודברי ירושלים. את העיר האבלה והחריבה וההרוסה. ציון במר תפקה וירושלים תיתן קולה, ליבי ליבי החלליהם ולכולי וכולי. אתם רואים פה, הרב גורן שינה לגמרי, אבל לגמרי את התפילה. הוציא את כל המשפטים של האבילה מבני בניה, שומימה וכולי, ונתן נוסח אלטרנטיבי לגמרי עם פסוקים שאפילו לא מופיעים בנוסח הרגיל שלנו. לדוגמה, וישראל עמך נתת נחלה ולזרע ישרון ירושה הורשת. כאילו תוך כדי תפילת נחם בתשעה באב, אנחנו גם אומרים, נו, ברוך השם, נתת לנו לקחת את ארץ ישראל. כן, זה לא כתוב בנוסח המקורי בכלל.
יכול להיות שהוא הפך את התפילה שלה, זה אנשים שנהרגו במלחמה, ולא אנשים שנהרגו בחורבן?
יכול להיות. יכול להיות. יכול מאוד להיות. אני קראתי את זה כמה פעמים, וגם אם חשבתי שהוא יותר מדבר על מי שנהרג, לטובת העובדה שאנחנו נמצאים בעיר. בכל אופן, מי שרוצה לראות את הדברים בפנים ואת כל הפולמוס, יראה את המאמר שציטטתי בקצוף, שנמצא בתחומין כ"א, מאת אדם בשם יוד לוינקאט. בכל אופן, זה הנוסח של הרב גורן ששינה לגמרי, כמו שהוא עשה בקידוש לבנה. הרב חיים דוד הלוי, שאני מזכיר לכם, הוא שאל את השאלה בעצמו, הוא אמר, אני לא יכול להגיד, האבילה מבני מניה, השוממה וכו'. הוא הציע שינוי טיפה יותר סולידי. כמו ש... בתפילת נעילה. אל תוציא את התפילה ותשים משהו אלטרנטיבי, פשוט מעבר להווה, מההווה לעתיד, אני עושה אותו דבר. מה עשינו בנעילה? במקום היום יפנה, היום פנה. אז לגבי נחם, אני עושה בדיוק אותו תנועה, רק רברס. העיר שהייתה אבילה. בואו נראה את התפילה לפי הרב חיים דוד הלוי, נחם השם לפי דבלי ישראל דבלי ירושלים תאיר חבילה חרבה בזויה ושמימה. שהייתה אבילה מבני בניה, חריבה ממנועותיה, זה עדיין נכון, שהייתה בזויה מכבודה, שהייתה שמימה מעין יושב וכו'. פשוט להוסיף שם את המשפט, את המילה, הייתה מי הווה, מי הווה, לעבר, פשוט לכאן. הוא גם ענה לרב עובדיה יוסף, לא נגיע לזה עכשיו, מה שכתבתי פה בכתב אחר, אבל זו הייתה ההצעה שלו. הרב ליכטנשטיין, שגם ער לדבר הזה, כמובן הרבה יותר סולידי משניהם, גם באישיות שלו וגם בכלל, הוא פשוט דילג על המשפט. האבילה מבלי בניה, חריבה ממנועותיה, בזויה מכבודה, שמימה ואין יושב. אז הוא בא ואמר, נחם השם לוקח את אבילי ציון ותראה וירושלים, ואז הוא בא ואומר את הימימה, סתם ולא פירש, מדלק על הקטע הבעייתי וממשיך הלאה.
ככה עושים בישיבה?
לא יודע מה עושים בישיבה, כי זה נאמר בלחש. עכשיו, שאני הייתי גבאי בישיבה, כשהייתי גבאי בישיבה, אמרו את הנוסח הרגיל בסידור. ואני רוצה להגיע לזה בסוף השיעור. אוקיי? למרות כל זה, אני רוצה להגיע לזה בסוף השיעור. הרב עובדיה יוסף יוצא נגד כל האסכולה הזאת ואומר, עם כל הכבוד לכל השינויים האלו, מהקיצוני של הרב גורן ועד היותר סולידי של הרב ליכטנשטיין, הוא לא מסכים. אם אני מזכיר לכם, הם שאלו אותו את השאלה, הוא לא שאל את עצמו, כנראה שזה לא יפריע לו. והוא בא והוא אומר בתשובה שלו, וציטטתי את כולה, כמעט כולה פה, כי אתם יודעים את התשובה של הרב עובדיה יוסף, שתי טיעונים עיקריים, שתי טענות עיקריות, לבנות את הטיעון שלו, שבעצם לא צריך לשנות את התפילה הזאת בכלל. דבר ראשון, ירושלים עדיין שוממה ועדיין אבלה. למה? הוא אומר שהיום בירושלים, לא עלינו, הדבר לא מושדים גרים בירושלים, הכותל בידינו, אבל מי נמצא על הר הבית?
שואלים.
ונמשיך. מקום המקדש וסביבותיו נתונים ביד זרים שונאי ישראל. בירושלים העתיקה עודנה מלאה גילולים של אקו, וכמה מכנסיות מאות. ובסביבת המקדש קבורים ישמעאלים, ולכל עם ישראל עשו מן התורה להיכנס להר הבית משום טומאת מת, והערבים מכניסים פגרים מדיהם, מתיהם אל המקום המקודש לנו ביותר. והוא ממשיך להגיד את כל החסרונות שיש היום בירושלים, ואז הוא אומר, האם יש לך ביזיון וחובן ושממה גדולים מיינה? עם כל הכבוד, זה עדיין ביזיון, וזה עדיין חובן, וזה עדיין שמם. התקדמנו, הוא אומר שהתקדמנו, אבל לא מספיק. דבר שני אומר הרב עובדיה יוסף, בבחינה הלכתית, הטענה הראשונה שלו היא שאם אנשי כנסת הגדולה קבעו את התפילה הזאת, לא נוגעים בו. לא נוגעים באתה חונן לאדם דעת, לא נוגעים על החסידים ועל הצדיקים, לא גרים בשמה כולנו, לא נוגעים גם כן בתות מתקן על ידי אנשי כנסת הגדולה, שהיה להם נבואה וכל מיני דברים אחרים.
אבל זה ברור שלא גובל בוחות בתפילה, זה 18 ברור ששימה.
אז דבר ראשון, הרב חיים דוד הלוי חולק עליו נחרצות ואומר, שעם כל הכבוד, כמו שאנחנו ראינו, זה לא תקנת אנשי כנסת הגדולה להגיד לכם. ראינו זה לא בבבלי, אלא בירושלמי. ואחר כך ראינו את הגלגולים ממה שמופיע בירושלמי ובמה שמופיע בסידורס. כמובן שנגעו בזה, אומר עמיחי. זה דבר ראשון.
בשכונה יש רצה ברכות, גם למלשינים וגם רצה, שברור שמסתובבים על תקנת כנסת הגדולה.
דבר שני, אומר הרב חיים דוד הלוי, וזה ויכוח מעניין כשלעצמו שלא ניכנס לערב, וזה בעצם השאלה, מה עשו יהודים בבית שני בתשעה באב. אז בית ראשון חרב, חזרו ירושלים, בנו את בית שני. שמו או לא שמו בתשעה באב? מחלוקת היסטורית, מחלוקת עקרונית בין הראשונים, האם שמו או לא שמו בתשעה באב. זאת אומרת הרב חיים דוד הלוי, איך שלא תחתוך את זה, בזמן בית שני ירושלים הייתה ביזיון, והיה ביד זרים, אף היה לנו בית מקדש, אבל בכל זאת לא היה כמו הרב חיים דוד הלוי. עם כל הכבוד אז בירושלים, גם בתקופת בית שני וגם בתקופת בית ראשון, הוא אומר, היו עבודה זרה בירושלים. יש לנו מדרשים מאוד מפורשים, ואם אתם לא רוצים לראות מדרשים, תסתכלו בספר ירמיהו, בספר ישעיהו, היו עבודה זרה בכל פינה. מישהו אז העלה על הדעת להגיד כי ירושלים היא אבלה, בזויה, שוממה וכו'? לא. למה? כי ברוך השם, היו גם דברים טובים. יהודים ישבו בירושלים, היו כמה עובדי השם בירושלים, לא רק עובדי עבודה זרה. לכן הוא חולק על שתי הטענות של הרב עובדיה יוסף. הטענה הראשונה של אנשי כנסת הגדולה, והטענה השנייה, איך לראות את ירושלים היום. בצורה דומה שונה הרב סולובייצ'יק, ולפחות זה מצוטט ממנו מכמה מקומות, אני ציטטתי פה מהספר נפש הרב, וזה גם הופיע בחוברת מסורה, הוא אמר לא לשנות את התפילה הזאת, והספרה שלו הייתה דומה קצת שנה מהרב עובדיה יוסף. אתם יכולים לקרוא את זה בפנים, אבל הוא בעצם אמר כך, קדושת ירושלים, לדעת הרמב״ם, היא קדושה שנובעת מהמקדש. לכן, בעצם כל חווה של המקדש. על כן, עד שאין לנו בית מקדש, ירושלים מבחינתנו איננה קדושה, והיא עדיין שוממה, אבלה והכל. כל עוד לא יהיה בבית מקדש, לא רק שהיא לא מושלמת, היא לא נקראת ירושלים מבחינתנו. אם אין בבית מקדש, זה לא שהתקדמת קצת, לא התקדמת. כל קדושת ירושלים נובעת מהמקדש, אין לך בית מקדש, אין לך קדושת ירושלים. זה עוד עיר בארץ ישראל? כן. לא צריך לקרוע על הרי יהודה בחורבנן, כי זה לא בחורבנן. אבל צריך לקרוע על מקום המקדש, וזה בעצם כל ירושלים. כך הוא אמר, הוא אמר לא לשנות.
מתכוונים, אבל אנחנו לבניה למקדש.
נכון. אז ראיתם פה ארבע הצעות על הדברים. תפילת נחם מופיעה בירושלמי ועברה גלגולים עד שזה הגיע לסידור. ראינו את המקור במסכת יומא, שבה בעצם היה לירמיהו ודניאל בעיה עם התפילה כפי שהיא, עם המילים בתורה, סליחה, כפי שהן, הם רצו לשנות, אנשי כנסת הגדולה בפרשנות שלהם החזירו את זה אחורה, ואז הגמרא אומרת איך העיזו לשנות, אמרו, הם לא רצו להגיד שקר. בדיוק את אותה מתח בין שקר מצד אחד לבין אגיד את מה שכתוב מצד שני, אנחנו רואים לגבי תפילת נחם, ראינו ארבע דעות שונות, הרב עובדיה יוסף והרב סולובייצ'יק הלכו בדרך של פרשנות, אני אפרש את המילים אבילה מבני בניה בדרך שבה זה יהיה רלוונטי גם פוסט מלחמת ששת הימים, לעומת הרב חיים דוד הלוי, הרב גורן והרב ליכטנשטיין, שכולם אמרו פשט הכתובים אומרים שאבילה מבני בניה וצריך לשנות את התפילה. למה אני מעיר את הדברים האלו הערב? בגלל מה שאמרת. אם אתה הולך לבית כנסת כלשהו, אם הנושא הזה עולה או לא עולה. אני התפללתי בכמה וכמה בתי כנסת בעולם וגם בישראל. אני לא זוכר אף פעם שהחזן הגיע לנחם ואת תסתכל אחורנית לשאול מה לעשות. הוא אומר את המילים האבילה מבני בניה, והוא אומר את המילים ששומעים מעין יושב, ואין לו בעיה, ואין לציבור בעיה. אני אף פעם לא זוכר ויכוח על זה. גם בישיבה, היה שנה אחת שהייתי גבאי, ואני בעצם ארגנתי תשעה באב, ואני לא זוכר עד שהנושא עלה, החזן אמר את מה שכתוב בסידור, וכולם ענו אמן, ואף אחד אחר כך לא התלונן. מי שלמד בישיבה שלנו יודע, שאם היה מה להתלונן, אף אחד לא היה שותק מפאת הכבוד. לא נעשה בעיות, אם היה בעיה, משהו הקריץ לך, אמרת, זה בטוח, ואף אחד לא אמר כלום. אז אני תוהה, למה אף אחד לא אמר כלום? הנה סיבה אחת, היו רעבים, לא, בעניין הזה רצו כבר להגיע לסוף, לא היה כוח. מה? היו ערים או לא היו ערים בוויכוח הזה? נגיד שלא יודעים את כל הדעות האלו, בסדר. זה לא common knowledge, זה לא דבר שמלמדים בבית ספר. אני רוצה לטעון שבעצם אף אחד לא העיר על זה, כי באמת ובתמים אף אחד לא חושב על מה שהוא אומר בזמן התפילה. איך אני יודע שאני צודק? אני אגיד לכם למה. לא רק בגלל דברי נתן בתחילת דברינו הערב, שבה הוא אומר בפירוש, רוב האנשים לא ידעו את פשט התפילה, הם פשוט לא חושבים על זה. כמו שאמרתי, הם אוהבים להיות במצב שכבר התפללו, אבל את התפילה עצמה הם לא כל כך אוהבים, והם לא כל כך מתחברים אליו. ולכן דוגמה אחת ששמעתי היום. דוגמה אחת מאוד מעלפת. יש לנו רב מעניין אתיופי, חלקכם מכירים אותו. זוכרים אותו? אותו היום, הוא אומר לי את הסיפור הבא. הוא רב קהילה באיזשהו מקום בישראל, והגננת ביקשה שהוא יגיד כמה מילים לגן על ברכות הראייה. אתם יודעים מה זה ברכות הראייה? אתה רואה את הברק, את הרעמים? ברכות הראייה! טוב! אז הוא, זה לא דבר שיש לך איזה וורט עליו, כן? זה לא פרשת שבוע. אז הוא הולך לסידור כמו ילד טוב, ובוטח את הסידור לראות מה עם ברכות הראייה. לא זוכרים אותם בעתה. מה הברכה הראשונה שמופיעה בסידור רינת ישראל או כל סידור מודרני? מה? תגיד את הברכה? מי שרואה כושי אומר כך. זה מה ששרון שלום אמר לי היום. זה מופיע בכל סידור. ובעידן של הפוליטיקלי קורקט והעידן הפוסט מודרני, אף אחד, אבל אף אחד, גם אלו שצועקים נגד שלא עשה לי אישה וכו', אני לא זוכר ויכוח, מאמר, ידיעה בעיתון על הברכה הזאת. עכשיו זה מופיע בכל סידור. יכול להיות שאף אחד לא העיר. תשובה? כי אף אחד לא חושב על זה. מה שאמר נתן בתת שין נון וב, אני טוען שנכון גם היום. ואני חושב שאם השיעור הערב יתרום במשהו לך, שאנחנו נתחיל לחשוב על מה שאנחנו אומרים, אז יהיו זה חלקי.
ארגון של קושים ונעצר את זה.
איך? במילים אחרות, אנחנו אומרים תפילת נחם, שתכלס, תכלס, יש לנו בעיה איתה בבחינה אמיתית, מציאותית, ריאל. אנחנו בירושלים ואומרים את נחם. עכשיו. אתם יכולים בסופו של דבר להגיד או ככה או ככה את הפרשנות של הרב עובדיה יוסף לעומת השינויים של הרב חיים דוד הלוי והרב גורן, אבל אני חושב שאנחנו אמורים לחשוב על מה שאנחנו אומרים לפחות בתפילת 18. נגיד בפסוקי דזמרה ומה שיש אחר כך, תפילת 18 עומדים מול בורא עולם ואומרים את הנוסח הזה, וכפי שאמר עמיחי, אף אחד לא חושב על זה, אף אחד לא שואב, אולי זה לא נכון. ולכן אני חושב שאם באמת בתקופה הזאת אנחנו אבלים על כל מיני דברים, אחד הדברים שאני חושב שאנחנו אמורים להיות אבלים עליו, זה שמה שאנחנו עושים רוב חיינו, 3 פעמים ביום, כפול 7 ימים בשבוע, וכפול, אין, תוסיפו את מוסף וכו', אנחנו מתפללים המון במהלך השנה, ובסופו של דבר, חלק מחיינו, חלק בלתי נפרד מחיינו, ולאו דווקא אנחנו שמים לב אליו. אני באמת מקווה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא רק ינחם אותנו, אבל בתפילת נחם על חורבן בית המקדש וכל מה שהתלווה אליו, אלא בעזרת השם, אנחנו נתנחם בכך שיהודים טובים שמתפללים כל יום, גם ישימו לב למה שהם אומרים.